מי שמתבונן בפרשת האזינו ורואה את הדברים, השירה היא שירה גבוהה מאוד, שירת משה, שירת האזינו, שירה ממש עליונה מאוד, שמגיעה עד חזון אחרית הימים, זכור יומות עולם, יסוד של עבר, שעל אביך ויגדך, זקניך ויאמרו לך, יצא גבולות עמים, ממש משורש הבריאה של המציאות. השירה מסתיימת בארני נגועים עמו, כי דם עבדיו ייקום ונקם ישיב לצרה וכיפר אדמתו עמו. מסתיימת בלעתיד לבוא. בהופעת השם, הופעת נקמת השם בגויים, וכפרה על הארץ. זאת אומרת, שירה באמת עליונה מאוד. כשהמדרש בוחר להתמקד בנקודה שבהחלט דורשת הסבר, על פניו, משה עכשיו בא ושר את השירה באוזני בני ישראל. ציפייה הייתה שיאמר עכשיו, שימעו עם השם והאזינה. או שימעו עם ישראל, ואזן. הביטוי הזה, אזינו השמיים ואדבר אב תשמע ארץ אמרי פי, יכולה לא מובן. מה העניין הזה? על פניו אין קשר בין הארץ לבין ציוויו של ריבונו של עולם. והדברים טעונים הסבר. אחר כשמתבוננים על העניין של הארץ, מה שמאפיין זה התמידיות. זאת אומרת, השמיים והארץ הם נמצאים באופן מאוד מאוד קבוע. זאת אומרת, כשאני בא לנסות להתבונן על בריאת העולם, אז יש דברים שמשתנים, משתנים יותר. הצומח, החי, משתנה. האדם. שמיים וארץ, על פניו, הם הדבר הכי קבוע. המאפיין המרכזי הוא הקביעות. יש צד באמת להרגיש אישהו, אולי תחושה של אישי קנאה אפילו ביחס לשמיים וארץ. אנחנו, מחיים 70 שנה, עם בגבורות 80 שנה, ורומם עמל ואבן, שמיים וארץ, כוח כזה מתמיד. יש פה איזשהו מפגש של האדם, שהוא הראי, עם השמיים והארץ שהם קבועים. איזשהו דבר שצריך באמת להתמודד איתו, עם נקודת המפגש הזאת. אני יודעתי, המדרש נוגע קצת בדברים הללו, ונסה לעבור עליו במידת האפשר. הלכה, אדם ישראל שיהיה חושש באוזנו, מהו שיהיה מותר לרפותו בשבת? זאת אומרת, ודאי שפיקוח נפש זוכה שבת. השאלה היא מה קורה אם אדם חש באוזנו בשבת. כך שנו חכמים, כל שספק נפשות דוחה את השבת, וזו מכת האוזן, עם סכנה אם מרפים אותה בשבת. זאת אומרת, מכת האוזן, אם אדם חושש באוזנו, הדבר מוגדר כספק נפשות, ולכן מותר לרפותה בשבת. ממשיך המדרש ואומר, רבנן אמרי, מבקש אתה שלא לחוש באוזניך, ולא אחד מעבריך, אתה אוזניך לתורה ואת נוחל חיים. גם פה, זה קשור לכל לכל האיברים. אם אתה רוצה שלא יכאב לך שום עבר, שלא לחוש בשום עבר, אז תתה אוזניך משמוע תורה. אבל מה מתאים? מתאים את האוזן. זאת אומרת, זה נכון שבסופו של דבר זה אמירה כללית ביחס לכל האיברים, אבל התאה את האוזן. זאת אומרת, פה כבר יש התקדמות. מה ההתקדמות אומרת? ההתקדמות בעצם באה לומר לנו, כן, האוזן, אם אדם לא ישמע, אז יש פה כבר סכנת כל הגוף. נכון? כי הרי מה שמרפא את האיברים, זה האוזן. האוזן היא זו שמאזינה לכל התורה, ולכן גם היא דואגת למרפא לכל הגוף. אם אדם לא מקשיב לתורה, אז איך, או אם אדם אין לו יכולת שמיעה, אז איך הוא יכול באמת להירפא? מניין שנאמר, עטו אוזניכם ולכו אליי, שימו אותכי נפשכם. אמר רבי חנינא בר פפא, כל מי שמסיר אוזנו משמוע תורה, תפילתו נמאסת. שנאמר, מסיר אוזנו משמוע תפילה, גם תפילתו תועבה. זאת אומרת, אם אנחנו באים ומתבוננים, עניין התפילה זה מוצא השפתיים. כל אדם צריך להוציא בשפתיו. לא צריך להשמיע לאוזנו, אבל צריך להוציא בשפתיו. זה הכוח של האדם, מתעוררות פנימית מכוח האדם. כוח התורה, יותר כוח שקשור לא לכוח המדבר, אלא לכוח השומע. אם אדם בא לדבר לפני שהוא מקשיב, אז יש פה בעצם קלקול. התוצאה יש גם הדיבור שלו כבר אין לו ערך. הדיבור יש לו ערך רק אחרי שהוא יונק מעובדה שאדם שמע תורה. סובר לאחד מגדולי הרבס שאמר שהבעיה שלנו שאנחנו מלדים את התינוק לדבר לפני שאנחנו מלדים אותו לשתוק. פה זה חיסרון. קודם כל אדם צריך להקשיב. האמת היא באמת לילדים קטנים יש יכולת הקשבה גדולה מאוד. יותר מה שיכול דיבור, הקליטה שלהם מדהימה, תחשבו באיזה זרזות הם לומדים שפה. יכולים יותר משפה. רב לוי אמר, האוזן לגוף כקנקה לכלים. מה זה כקנקה לכלים? זה הבושם שמחיה את הכל. זה מה שמבשם את הכל, נותן את החיות להכל. הפרשנים פה מסבירים את ה... ביטוי שקנקל הכלים, מכבר מעשה רשת, קנקל עובד מצד ארוך. הוא כלי מלא נקבים, נותנים אותו על פיו, ונותנים מוגמר תחתיו, ובגדים עליו, והם מתגברים דרך הנקבים. זאת אומרת, זה מה שמבשם את הדבר. כך רמח עיוורים שבאדם הזה, על ידי האוזן כולם חיים. כי על ידי שמיעת התורה, דיניה ומוסרה, נכנס לכל עבריו הגופניים והרוחניים, ומרפא אותן כדכתיב שימו ותכי נפשיכם. שכן הקלקל כמה כלים נתנים עליו, ואת נותן מוגבר תחתיו וכולם מתשנים. זאת אומרת, ברגע שאתה נותן את אותו בוסם, כולם מקבלים את האיכות שלהם, את המיוחדות שלהם. כך 248 איברים שבאדם הזה על ידי האוזן כולם חיים. מניין שנאמר שימו ותחי נפשיכם. אמר הקדוש ברוך הוא, אם אתת אוזנך לתורה, שתבוא לפתוח בדברי תורה, כל משתתקים לפניך. ושומעים דבריך, כשם שיתה את האוזניך לשמוע דברי תורה. מידה כנגד מידה. אם אדם יודע להקשיב בדברי תורה, תוצאה היא שלאחר מכן גם מקשיבים לדברי התורה שהוא אומר. וכאן את למד ממשה רבנו שעל ידי שיתה אוזנו לתורה, בשעה שבא לפתוח בדברי תורה, נשתתקו העליונים והתחתונים והזינו לדבריו. מניין, ממה שקרינן, בעניין, האזינו השמיים והדבר. אומרת, יוצא פה דבר נפלא. הבנה הפשוטה, קודם כל, כשהאדם חש באוזנו בשבת, יש סכנת איבר, אז כבר נאמר שסכנת איבר אחד הוא כמו סכנת כל הגוף. המדרש בא ומדגיש, כשאנחנו מדברים על האוזן, האוזן היא לא רק איבר פשוט. האוזן הזאת היא מסוגלת למרפא לכל הגוף. עדיין לא מסביר המדרש בשלב הזה. ממשיך המדרש ואומר, כן, הכוח של האוזן זה כוח שמיעת תורה. ושמיעת תורה היא לאחר מכן יכולת של אדם להתפלל, ויכולת של האדם לבוא ולפתוח בדברי תורה ולדבר ושיקשיבו גם לו. איזשהו יכולת כזאת להיות מקבל, להיות מתבטל ביחס לדבר, זה כוח האוזן. בניגוד לכוחות האחרים שיש בהם צד פעיל, האוזן כל כולה היא כוונה. שמיעת קול שופר. רק כוונה. מה אדם עושה כאשר הוא שומע? הרי באופן עקרוני, מישהו יכול לשבת עכשיו בחדר ולשמוע אך ורק את קולו של המזגן. נסו, בכלל לא תשמעו אותי. אלא למה בסופו של דבר אתם שומעים אותי? אתם שומעים אותי כיוון שאתם מתכוונים להקשיב לי. אתם מסירים את את שאר הדברים, וכל כולכם מכוונים למה שעכשיו אנחנו מדברים. זה איזה כוח מיוחד של להיות מכוון, מתבטל לאותו דבר שעכשיו אנחנו שומעים אותו. כוח של שמיעה. והכוח הזה מאפשר לאדם להגיע למדרגות כאלה, לא רק לעצם התפילה שלו, לא רק שדברי התורה שלו יישמעו, אלא שדברי התורה שלו יישמעו בגובה כזה, שהוא בעצם קודם לבריאה. גם השמיים והארץ, למעשה מקשיבים למי שבאמת היה מסוגל לשמוע. זאת אומרת, יש פה, אזינו השמיים והדברה, אומר המדרש משה רבינו מתרומם פה למדרגה כזאת, שגם השמיים והארץ מתבטלים באותה מדרגה. משהו מיוחד במינו. ומאיפה זה נובע? זה נובע מכוח האזנה של משה. מכוח האוזן של משה. וזה משמעות הדבר שזה החיים. החיים עצמם. החיים תלויים בשמיעת התורה. הכוח המיוחד הזה. עכשיו מתחיל לפרט יותר המדרש, וננסה להיכנס לדברים. זה שאמר הכתוב, כן.
אני אסבר ראשון שאמרנו שזה מרכז את האוזן, אז מה הסיבה שבאמת
מותר להיות
את האוזן? סתם יש שזה איבר בגוף.
עקרונית, גם מישהו שיש סכנת עין, או סכנת איבר, אז רואים סכנת איבר, עבר כסכנת כל הגוף.
וזו מכת האוזן.
כן. זה המדרש. המדרש פה למעשה מדבר בהיבט הזה, שנראה שבאוזן, מהמדרש נראה שבאוזן יש איזשהו כוח חיות מיוחד. וגם יש סכנת עין. גם... זה שאמר הכתוב, ידעתי כי כל אשר יעשה האלוקים, הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף. אמר רבי יוסי בזמרה, מהו עליו אין להוסיף? כך אמר הקדוש ברוך הוא, מתחילת בריאתו של עולם, יקבעו המים מתחת השמיים למקום אחד. ומפני מכתיב, הקורא למי הים, וישפכם על פני הארץ השם שמו, שירו מלפניו, שיהיו הבריאות יראים מפניו. מה הכוונה? זאת אומרת, על הפסוק, ידעתי כי כל אשר יעשה אלוקים, הוא יהיה לעולם, עליו אין להוסיף. זאת אומרת, המציאות היא לא משתנה. המציאות היא תמידית, בלי שינוי. אבל יש סתירה. כתוב, יקבעו המים מתחת השמיים אל מקום אחד. זאת אומרת, יש גם ציור שבו בהמשך, הקורא למי הים וישפכם על פני הארץ השם שמו. זאת אומרת, יש שינוי שהים בא ומכסה את היבשה. מעין צונמי כזה. יש ציורים שהטבע משתנה, שהים עולה על היבשה. רגע, יש פה מעין סתירה. אם הכל קבוע, אז למה יש אפשרות שהטבע יעלה על גדותיו? שהמים יעלו וישטפו את הארץ. ועל זה אומר המדרש, שירו מלפניו, שהבריאות יראים מלפניו. זאת אומרת, שינוי הטבע יוצר מציאות של יראה. כל עוד הדברים מתנהלים כסדרם, אנשים חיים, לא מרגישים איזשהו צורך להתבטל לגודל האלוקי. למרות ש... מי שחושב על הזריחה, על השקיעה, על הרגעש, על הימים, על הנערות, זה כשלעצמו כבר יוצר התבטלות עצומה. אבל אנשים כבר מתרגלים לראות את זה כחלק מסדרי הטבע. אבל כאשר יש שינוי של הטבע, כאשר פתאום הים עולה אגדותיו, אז נוצרת מציאות שאנשים נותנים על ליבם. נוצר איזשהו מורה גדול ביחס להופעה האלוקית. וזה שאמר... שירו מלפניו, שהוא הבריאות יראים מלפניו. למה הדבר דומה? למדינה שמרדה במלך. מה עשה המלך? הביא לגיון אחד קשה וכיפה. כדי שיהיו בני המדינה, רואים אותו מתיירים מלפניו. מדינה של מי? של המלך עצמו. אז מה הוא מביא לגיון? המדינה של עצמו. אלא הלגיון הזה בא ואומר, רגע, רגע, השקט פה הוא לא מובן מאליו. זה שעכשיו... יש שגרה מבורכת, זה לא אומר שזה בהכרח מתמיד, ואז אנשים אומרים, רגע, צריך לחשוב, מה שקורה פה, החיים המסודרים שלנו, הם לא מובנים אליהם. לכן, הקדוש ברוך הוא, מעט לעט משנה את הסדר, משנה את סדר הטבע, ויוצר זמנים כאלה, שהטבע רועש, נוצרים שינויים בטבע, וזה יוצר מורה גדול, במהלך של תשובה. תשובה לשם, יראת שמיים, התבטלות אל הגודל האלוקי. זה הסבר אחד. הסבר שני, דבר אחר, כך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו, יום שיהיה יום, ולילה שיהיה לילה, אותה קביעות שדיברנו עליה מקודם, בא יעקב ועשה את היום ללילה, ששיקה לו הקדוש ברוך הוא את השמש שלא בעונתה, שנאמר, ויפגע במקום, וילן שם קיבה השמש. מה זאת אומרת קיבה השמש? מסביר המדרש, שלמה באה השמש, הוא שכב במקום. אם יעקב הלך לישון, עכשיו אנחנו גם כמצאים קצת במצב כזה. אנחנו פתאום שמים את הראש בחמש, תמיד חמש, זה אמצע היום. פתאום, נהיה לנו לילה, שקע לנו השמש. טוב, זה שעון, זה דרכו, אבל זה שעון חורף. אבל אצל יעקב בבית אל זה היה קצת אחרת. הוא הניח את הראש וריבונו של עולם שיקע לו את השמש באמת. זאת אומרת, יש המציאות כזאת מיוחדת. בא יהושע ועשה לילה ליום, הפך את זה מהצד השני, שנאמר שמש בגבעון דום, וירח בעמק איילון. זאת אומרת, עשה את הלילה יום. הרי שהצדיקים גורים ומוסיפים על דבריו שהקדוש ברוך הוא, כדי שיהיו הבריות יראים מלפניו. זה מעניין. גם פה יש עניין של יראה. אבל מי עושה את אותם שינויים? האדם. אז בהתחלה ראינו שמי משנה את הטבע? ריבונו של עולם כדי ליצור יראה. רואים שגם הצדיקים יכולים לשנות את הטבע גם בשביל ליצור יראה. זה אותו דבר. השוני של הטבע של ריבונו של עולם והשוני של הטבע של הצדיקים למעשה זה אותה יראה. ודאי שהכיוון אותו כיוון. גם כשהצדיקים משנים, אז גם יש איזה, כשרואים את המופת, אז יוצר התעוררות גדולה לרצון להתקרב אל הצדיק. ודרכו להתקרב, ריבונו של עולם. זה ודאי נכון. אבל זה יראה זה יראה מהעובדה שזה לא רק איזשהו כוח שמנותק מאיתנו. אלא זה יראה כזאת שריבונו של עולם נמצא בתוכנו. לא רק כמשהו עליון שמשפיע איזו השפעה חיצונית, אלא משהו שמשפיע מבפנים, דרך לכאורה בשר ודם. סוג אחר של יראה. דבר אחר, כך ברא הקדוש ברוך הוא שיהיה הים ים, ושתה היבשה יבשה, במשה ועשה את הים יבשה, שאמר בני ישראל לכו ביבשה בתוך הים, בא אלישע ועשה את הים יבשה, את היבשה ים, שאמר כה אמר, השם, עשו הנחל הזה גאיבים, והנחל הוא ימלא מים, כך ברא הקדוש ברוך הוא את החורף שיהיה חורף, ואת הקיץ שיהיה קיץ, בא אליהו ועשה את החורף קיץ, שכן כתיב, חי השם אם יהיה השנים האלה, טל ומטר, כי אם לפי דברי, בא שמואל ועשה את הקיץ חורף, שכך כתיב, הלא קציר חיטים היום, אקרא אל השם וייתן קולות ומטר. דבר אחר, כך ברא הקדוש ברוך הוא את העליונים לעליונים ואת התחתונים לתחתונים. שכך כתיב, השמיים, שמיים להשם, והארץ נתן לבני האדם. בא משה ועשה את התחתונים לעליונים ואת העליונים לתחתונים. שכך כתיב, ומשה עלה אל האלוקים, וירד השם אל הר סיני. פה כבר יש נקודה שאולי קשורה לכוח הצדיקים לפעול, אבל זה לא רק במשמעות של יראה, אלא יש איזשהו יכולת לצדיק לשנות את הטבע. למה? כי בעצם התחתונים מסוגלים להיות עליונים. עליונים על מי? עליונים על העליונים. ואז הם תחתונים. ואת יש יכולת לאדם להגיע למדרגה כזאת שהוא עולה מעל העליונים. ולכן הוא גם יכול לשנות את הטבע. יכול גם לפעול, כל הדברים שראינו, שהצדיקים פועלים. כל מכוח זה, מן אותה בחינה, שמשה עלה אל האלוקים. לעניין שמשה עלה אל האלוקים, יש מדרש ידוע בתחילת יתרו, מדרש רבה, שאומר מה פירוש הוא משה עלה אל האלוקים. שמעו את הדבר ש... היה לו איזה מפגש עם מלאכי השרת. מה היה במפגש הזה? אז יש הרבה מאוד תיאורים בחז"ל מה קרה שם בשמיים שמשה עולה ונפגש עם המלאכים. אחד התיאורים הוא שמלאכי השרת רוצים להרוג, לפגוע במשה רבינו. זה התיאור. מה עשה ריבונו של עולם? עשה את דמות דיוקנו של משה רבינו כדמות דיוקנו של אברהם אבינו. זאת אומרת, שם לו מעין מסכה כזאת, שהמסכה הפכה את הבבואה של משה להיות כדמות בבואתו של אברהם. ואמר ריבונו של עולם למלאכים, לא מפיתו אכלתם? האם אתם לא אכלתם מהפת של, שלו? הרי שלושת המלאכים אכלו אצל אברהם אבינו, עם השליחויות השונות. לא מפיתו אכלתם? אמרו לו, באמת, ראו את זה המלאכים, ולא פגעו במשה רבינו. ניצל. מדרש תמיה. אלא מה היה שם במפגש של אברהם אבינו עם המלאכים? בהתחלה, גם הופיע מדרש רבה, בהתחלה, מה אומר המדרש? והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. ולאחר מכן כתוב, והוא עומד עליהם. אלא מה? קודם שאברהם קיים מצוות כיבוד אורחים בשלימות, והם ניצבים עליו. ולאחר שהוא קיים כיבוד אורחים בשלימות, והוא עומד עליהם. זאת אומרת, יש יכולת של האדם להתרומם מעבר אפילו מדרגת המלאכים. ישו יכולת, כמו שהוא אומר, ומשה עלה אל האלוקים. מדרגה כזאת היא מיוחדת. וירד השם אל הר סיני, זה הצד השני. ומכוח היכולת הזאת לעלות אל האלוקים מצד אחד ולהתרומם, מכוח זה גם אפשר לפעול בטבע. דבר אחר, כך ברא הקדוש ברוך הוא, שמיים וארץ שיהיו מקלסים אותו. מניין שנאמר, השמיים מספרים כבוד אל, כיוון שבא משה שיתק אותן, מניין שנאמר, אז הנה השמיים. דבר מאוד מאוד מוזר. הקדוש ברוך הוא ברא את השמיים והארץ בשביל מה? בשביל לקלס. לקלס לריבונו של עולם. מגיע משה רבינו, הוא משתק אותן. מה יותר טוב מאשר שיקלסו לריבונו של עולם? לא מובן. לא מובן. למה משה עושה את זה? אלא בעצם, דיברנו על השמיים והארץ כקביעות. כקביעות. האדם הוא מתחדש. הוא מתחדש. בעצם, תכלית האדם זה היכולת של האדם לפעול בתוך המציאות. מה זאת אומרת משתק אותם את השמיים והארץ? שמיים וארץ הם שרים, אל מעשה מקלסים לריבונו של עולם. אבל איך הם מקלסים לריבונו של עולם? באופן קבוע. באישו סדר. משה, כאשר הוא עולה לשמיים, בעצם הוא בא ואומר מה? הנקודה היא לא רק הקביעות, אלא הנקודה היא היכולת לבוא ולרומם את הכל. ישירה עוד יותר עליונה, למדרגה עוד יותר גדולה. חוזרים לסעיף הראשון. שאומר שכאשר משה רבינו פותח את פי בדברי תורה, נשתתקו העליונים והתחתונים והזינו לדבריו. היכולת של האדם הזמני לכאורה לשנות את הקבוע. וזה עניין של להזינו השמיים והארץ. לכאורה, סדנת דער אחד הוא. אומר קהלת, דור הולך ודור בא, והארץ לעולם עומדת. יש משהו מאוד מאוד מתמיד במציאות הקיומית שלנו. מול התמידות הזאת, מגיע ממסע הצדיקים, מגיע משה רבינו, ואומר, התכלית היא לא אישו מצב סטטי, אלא התכלית היא לרומם את הכל, להופיע מדרגה עוד יותר גבוהה, עוד יותר עליונה. כשמשה רבינו מדבר, השמיים והארץ משתתקים. זה כוח התורה. מה זה כוח התורה? שמשה שמע את אותם דברי תורה? כוח התורה, פירושו של דבר, זה להתרומם מעל, להפוך את העליונים לתחתונים, ואת התחתונים לעליונים. כי כאשר משה רבינו למעשה מגיע למדרגה העליונה שלו של שמיעת דברי תורה, אז הוא נמצא כבר מעל מדרגת השמיים והארץ, שזה בעצם כל הבריאה הטבעית. גם מדרגת המלאכים בעצם. ממשיך המדרש באמת ומפרט את הכוח של הצדיקים. זה שאמר הכתוב, אמר אלוקי ישראל, לי דיבר צור ישראל מושל באדם, ומהו צדיק מושל יראת אלוקים, הצדיקים מושלים כביכול שהקדוש ברוך הוא מושל. אומרת, יש מעין, זה לא שיש את הפעולה של הצדיקים, את פעולה של רבונו של העולם, אלא הצדיקים מסוגלים להידבק איכן בנקודה הכי עליונה. איכן שריבונו של עולם משה. שאני נמצאים הצדיקים, אין מה שאמרנו. כיצד כל מה שקדוש ברוך הוא עושה, הצדיקים עושים. כיצד קדוש ברוך הוא פוקד הקרות, ואלישה פוקדת השונמית. אנחנו זוכרים ששלושה מפתחות ניתנו ביד ריבונו של עולם, לא נתן ביד שליח. מי זה? אחד מהם? מפתח של הקרות. ואף על פי כן אלישה פוקדת השונמית. מניין שנאמר למועד הזה כי את חיה את חובקת בן, הקדוש ברוך הוא מחיה מיתים, ולשעה חיה את בנה של השונמית. חיית המתים זה גם אחד מהמפתחות ששייכים לריבונו של עולם, ניתן הצדיקים. הקדוש ברוך הוא קורא ימים, ואליהו ואלישה קראו ימים, קשור גם אולי למפתח של גשמים, כוח המים. מניין שנאמר ואפו ויקה את המים וחצו הנה והנה. הקדוש ברוך הוא מרפא בלא רתיעה, ואלישה ריפא את נעמן בלא רתיעה, רק תטבול בירדן. הקדוש ברוך הוא ממתיק את המרים, ואלישה ממתיק את המרים. כך כתיב, ויאמר, קחו לי צלוחית חדשה, וכתיב, וירפו המים. הקדוש ברוך הוא עוצר גשמים, ואליהו עוצר את הגשמים, שנאמר, חי השם צבאות אם יהיה השנים האלה, תלו מטר. הקדוש ברוך הוא מוריד את הגשמים, ושמואל מוריד את הגשמים, שזה גם כמו שהזכרנו, אחד מהמפתחות שלכאורה לא ניתנו ביד שליח. שנאמר, הלא קציר חיתים היום יקרא אל השם, הקדוש ברוך הוא מוריד האש, ואליהו הוריד את האש. שנאמר, ותיפול אש השם. ותאכל את העולה. זאת אומרת, כמו שהזכרנו, כוח האדם להתרומם מעבר לטבע. מעבר לשמיים והארץ. זאת אומרת, בנקודת המפגש הזאת, בין הטבע לבין השירה, לבין התורה, לבין הופעת ישראל, הופעת הצדיקים בעולם, הטבע הוא מתבטל להופעה הזאת. אולי אפשר את הדברים באופן נפלא במדרש הבא. דבר אחר, האזינו השמיים. אמר רבי יהושע דסכנין, מכאן אתה למד, שיש לשמיים פה ולב ואוזן. עד עכשיו התייחסנו לשמיים, זה דבר קבוע, אבל לייחס לשמיים גם איזושהי תכונה, איזשהו כוח, זה דבר שעל פניו הוא מוזר. שימו לב, יש לשמיים פה ולב ואוזן. פה מניין דכתיב, השמיים מספרי כבוד אל. ולב מניין דכתיב, והאר בוער באש עד לב השמיים. מלב השמיים, משמע שיש לב. ואוזן מנהלה דכתיב, האזינו. זאת אומרת, יש פה איזשהו האנשה של אנוש של השמיים. יש להם פה, יש להם לב, אוזן. דבר אחר, למה לשמיים וארץ? אמר רב שמואל בר נחמן, למה הדבר דומה? להסתרטיגין, ששימש בשתי מדינות פרס וקלעונה. שתי מקומות. עשה יום טוב, עשה איזה שמחה. אמר, אם קורא אני אלו, אלו כועסים. עובד רב שתי מקומות. אם אני אקרא רק לפרסים, אז האנשי קלעונה יחסו. אם אקרא לאנשי קלעונה, אנשי פרס יחסו. אם קורא אני לאלו, אלו כועסים. מה עשה? קרא לאלו ואלו. כך משה היה מן הארץ, וגדל בשמיים. מניין שנאמר, ואי שם עם השם 40 יום. אמר, אם קורא אני לשמיים, הארץ רוגזת. ואם אני קורא לארץ, השמיים רוגזים. הרי אני קורא לשניהם, לשמיים ולארץ. שנאמר, האזינו השמיים, האזינו השמיים והארץ. זה כבר דבר מעניין. יכול קצת, לא המלאך שדיברנו עליו. נראה שאנחנו משמשים איפה? תחת השמיים והארץ. למה משה קורא לשמיים והארץ? כי השמיים והארץ יש להם כוח מיוחד. יש להם פה, יש להם לב, יש להם אוזן. ומשה משמש למעשה גם פה וגם פה, גם בשמיים וגם בארץ. לכן הוא צריך להזמין את שניהם, לתת איזשהו מענה לשניהם. מהן איזשהו סוג של התבטלות ביחס לשמיים והארץ של משה רבינו. קצת שונה ממה שדיברנו מקודם. ממשיך המדרש, דבר אחר. למה לשמיים ולארץ? אמר רבי תנחומה שאין הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל אלי על ידיהם. עוד איזשהו כוח גדול מאוד לשמיים והארץ.
אין הקדוש ברוך הוא גואל את ישראל אלא על ידיהם. נראה לכאורה עוד פעם, מי מוביל פה? השמיים והארץ או ישראל? השמיים והארץ הם המובילים. שכך כתיב, רנו שמיים כי עשה השם. דבר אחר, למה שמיים והארץ שלא ניתנה תורה אלא על ידיהם? לא רק העניין של הגאולה, אלא עצם מתן תורה. זכות שמיים וארץ. שנאמר מן השמיים, זאת אומרת, על ידיהם, שנאמר מן השמיים ישמעך את קולו, ויסרקה, ועל הארץ רעך את ישועה גדולה. דבר אחר, שלא ניתנו מן וסלב אלא על ידיהם. מניין שנאמר, אני ממתיר לכם, לך מן השמיים וסלב מן הארץ, תכתיב אתה על הסלב. דבר אחר, שמשל הקדוש ברוך הוא את ישראל ככוכבי השמיים וכעפר הארץ, שישראל נמשלים לשמיים וארץ. גם כל הביטויים האלה הם ביטויים שהזכות של ישראל זה שמיים וארץ. ולפי דרכנו, הזכות של ישראל זה הופעת הטבע. הטבע בשלמותו, אבל הופעת הטבע. ככוכבי השמיים מניין דכתיב, הבט נא השמיים וספור הכוכבים וכעפר הארץ מניין דכתיב, והיה זרחה כעפר הארץ. דבר אחר, למה לשמיים וארץ? שהן עדותיהן של ישראל. למה? כי זה העדים. העדים של ישראל זה השמיים והארץ. תכתיב, העדות בכם היום את השמיים ואת הארץ. ומה הדבר דומה? מה זאת אומרת עדים ישראל? מה הדבר דומה? לבין מלאכים שמסר לו אביו שני אפוטרופסים. כל התורה שיאביו מעטרו, לא היה מעטרו אלא על ידיהם. מה הכוונה? נתן לו שני אנשים שיהיו אחראים. המלך נתן לבנו שני אנשים שיהיו אחראים אליו. תפכו בו. וכל קשר, כל מתנה שנתן, עטרה, מעלה, שנתן האב לבן, הם היו אלה שהיו שושבינים, שהגישו את הדבר לבן. וכשנכנס לחופתו, נטלן לידים שיהיו בינו לבין אביו. אז מי מבטא, מי מעיד על הקשר שיש בין הבן לבין אביו, יותר מכל דבר אחר? מי שראה את כל ההשקעה, את כל הנתינה, את כל המעלה שהעלה האב את בנו, המלך, את הנסיך. אנחנו נסיכים, הבנים, ריבונו של עולם. ומי מעיד על כל המתנות הטובות שריבונו של עולם נתן לעם ישראל? שמיים והארץ, הם השושבינים. לכן, הם העדים שלנו. כך כל ניסים שעשה הקדוש ברוך הוא לישראל על ידי שמיים והארץ עשה להם. הם אלו שהגישו לנו את אותם דברים. כיוון שבאו להיכנס לארץ ישראל, אמרו שירה לידיהם. לכן, כשבאים עכשיו להיכנס לארץ ישראל, לבטא את הקשר המיוחד שלנו עם ריבונו של עולם, בשלימות, בתוך המציאות, מי יכול להעיד, מי יודע על כל המתנות הטובות, הרי כולם ניתנו על ידי שמיים וארץ. לכן, פותחים ואזינו השמיים וארץ, שהם מעידים בעינו ועיניים, מניין שנאמר שימו שמיים ואזיני ארץ, כי השם דיבר. מה כתיב אחריו? בנים גידלתי ורוממתי. פסוק מפורש שמבטא שהשמיים מעידים על עם ישראל, על בנים גידלתי ורוממתי. הווה יאזינו השמיים. דבר אחר, למה זה לשמיים והארץ? אמר רבי חנין, אל מה הדבר דומה לאחד שהפקיד פיקדון אצל אוהבו. מת אוהבו שהפקיד את הפיקדון אצלו. עמד בנו של אותו שהפקיד הפיקדון. והיה מכבד לאותו שהפקיד הפיקדון אצלו, מכבד לאשתו. אמרו לו, למה אתה מכבד את שניהם? שמה אתה צריך לתת להם כזה כבוד? אמר להם, פיקדון יש לי אצלם. ואינה ברורה לי אצל מי הוא הפיקדון. אם אצלו, אם אצל אשתו. כל אחד שפיקדוני מונח שיהיה שמור יפה. לכן, כיוון שיש לי איזה פיקדון שנמצא, זאת אומרת, מה מדובר פה? מדובר פה על מישהו שהפקיד, שירש איזשהו פיקדון מאביו. הוא לא יודע אצל מי הוא מונח. אצל הבעל או אצל האישה. לכן הוא מתנהג יפה לשניהם כדי שישמרו טוב על אותו פיקדון. כדי שהוא יקבל אותו בשלמות בהמשך. כך אמרו לו למשה, למה אתה מצווה לשמיים וארץ? אמר להם, אני עתיד למות, ואני יודע לאיכן נפשי הולכת. אם לשמיים, אם לארץ. מניין שנאמר, יודע רוח בני האדם, העולה היא למעלה, או יורדתי למטה לארץ. אתה לא יודע לאיפה אני הולכת, אם לשמיים או לארץ, כיוון שאני לא יודע. אז לכן, אני אומר, אז אם לשמיים וארץ, אני צריך אותם, אני צריך אותם, לכן אני מדבר איתם, משתמש בהם. יוצא פה דבר נפלא מאוד. לפרח אני מצווה את שניהם. יוצא פה עכשיו דבר נפלא. ממשיך המדרש ואומר, כל מקום שתי נפשי מונחת שתי יפה, אמר לו הקדוש ברוך הוא חייך, אין בריאה שליט על נפשך. הנפש שלך לא נמצאת לא בשמיים ולא בארץ.
לא בשמיים ולא בארץ. ואחד היא מונחת תחת כיסא הכבוד, בשמיים. שכן אביגיל אומרת, והייתה נפש אדוני צרורה בצרור החיים, את השם אלוקיך. זה על דוד. זאת אומרת, יוצא פה עכשיו נפלא מאוד. בעצם, כשרואים את כל המעלות הטובות של השמיים והארץ, אפשר לראות אותם בתור ערך עצמי. מהמדרש נראה לכאורה שגם משה רבינו אומר, השמיים והארץ הם למעשה שומרים על משהו מאוד חשוב. שומרים אולי על הנפש. אומר ריבונו של עולם, לא, לא, לא. נכון, השמיים והארץ יש להם תפקיד. הם מעידים בשביל הבן, זה נכון. אבל בעצם איפה נמצא האדם, איפה נמצא הצדיק, כמו שכבר הזכרנו מקודם, הוא נמצא הרבה מעל, תחת כיסא הכבוד. כאשר מלאכי השרת באים ואומרים במסכת שבת, אומרים ריבונו של עולם, מה לילוד אישה בעינינו? השם תנה אותך לשמיים. אומר השם למשה רבינו, תחזיק בכיסא הכבוד ותתן להם תשובה. כיסא הכבוד זה איש עם מדרגה, שהיא מדרגה מעל שמיים וארץ, מעל המלאכים. משם מסוגל לנהוג משה רבינו. נשמתו של משה רבינו נמצאת היכן? תחת כיסא הכבוד. זה נפש הצדיקים. נפש הצדיקים עוד מעל השמיים וארץ. שמיים וארץ הם רק עדים, זה נכון שהם עדים. זה נכון שעל ידם נוצר הקשר, אבל אפשר להשוות את השושבינים לבן שמדבק באביו? זה מדרגה אחרת, יכולת פעולה אחרת, יכולת השפעה אחרת על העולם. דבר אחר, למה שמיים וארץ, שבהם העיד הקדוש ברוך הוא על ישראל, ובהם חטו, ובהם לקו, ובהם הם מתנחמים, בהם העיד מניין דכתיב, הידעתי בכם יום את השמיים ואת הארץ, ובהם חטו דכתיב לעשות כוונים למלאכת השמיים, ובהם לקו מניין דכתיב אל השמיים ואין אורם, בארץ מניין דכתיב את הארץ וחטו בארץ, דכתיב וגם מזבחותם כגלים על תלמי שדי, ולקו בארץ דכתיב ראיתי את הארץ ובני טוב עבור, ובשמיים ובארץ הם מתנחמים, דכתיב כאשר השמיים החדשים וארץ חדשה. זאת אומרת, בסופו של דבר השמיים והארץ הם מנחמים, הם הכלים, אבל מדרגת האדם היא מסוגלת לפעול, שהאדם הוא, יש בו את כוח ההתחדשות, את כוח הבחירה, מביאה את האדם למדרגות עליונות יותר, שנזכה לקבל את אותה שירה. פתחנו בהתחלה ודיברנו על העניין של היחס בין השמיים והארץ, העדות של השמיים והארץ לבין האדם, הדבר שנראה על פניו נצחי, והשמיים והארץ שנראים כקבועים, כנצחיים, מול האדם שהוא מתחדש. אבל בשורש מתברר שהאדם בעצם נשמתו קשורה עוד לכיסא הכבוד, וכן הוא יכול לפעול, לשנות בטבע, כאשר הוא פועל, זה כאילו ריבונו של עולם פועל, כאשר הצדיק פועל, כשאדם נמצא במצב השלם שלו, שנזכה בעזרת השם להגיע לשלמות.